ואנחנו בעמוד למד ג' בראש דבר, כן? ראש דבר, עמוד למד ג' פרק י' ז'. האידאל המוסרי לכל פרטיו המעשיים והציוריים הוא תוצאה ישרה. אני לא מבין את הבעיה שלך. עמוד למד ג' בראש דבר, איזה כרך זה? נו, זה בדיוק. אז בראש דבר, למה אני מציין ראש דבר? כי יש פעמיים דיפוי פה, מספור של הדיפוי. טוב, האידאל המוסרי לכל פרטיו המעשיים והציוריים הוא תוצאה ישרה מהאידאל השכלי ברום חביונו. זאת אומרת, יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שעוסקים באמיתות עליונות, יש אנשים שעוסקים בהדרכה מוסרית, מטאפיזיקה ואתיקה. זה חלוקה ידועה, גם אצל קאנט, דיברנו על זה באחד השיעורים. יש התבונה התיאורה ויש התבונה המעשית. אז השאלה היא, האם יש קשר בין הדברים? למשל, קאנט אמר שאין קשר בין הדברים. התבונה המעשית היא לא קשורה דווקא לתבונה המטאפיזית, לזה שיש אלוהים או אין אלוהים, לא קשור. בסדר? אומר הרב, לא נכון. אנחנו בעולם של אחדות, לפחות היהדות מדברת על ייחוד השם, אז אם ככה, אם יש ייחוד השם, הכל קשור זה בזה. האידאל המוסרי לכל פרטיו המעשיים והציוריים הוא תוצאה ישרה מהאידאל השכלי. ברום חביונו. המחשבה של האנשים בעלי הרוח משוטטת היא בעיקרה למעלה בגובי האידאל השכלי, האמת והשקר. זהו כל התוכן שלה. התוכן של האידאל המוסרי, כאחד מצלעותיו של האידאל השכלי, כלול הוא עמו, ואיננו תופס מקום לבדו כלל. טוב, למה הרב מתכוון? לבריאות. הרמב״ם, הוא מתכוון למה שכותב הרמב״ם בתחילת ספר מורה הנבוכים, בחלק הראשון, אחרי ההקדמה. חלק ראשון, בפרקים הראשונים, פרק א' ב' ג'. שם הרמב״ם שואל, מה ההבדל בין מצבו של אדם הראשון לפני החטא, לבין מצבו אחרי החטא? הרי מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אז אם הוא לא אוכל דעת טוב ורע, אז הוא לא יודע מה זה טוב ורע. אז מה הוא כן יודע? אומר הרמב״ם, הוא ידע משהו יותר נעלה מטוב ורע, הוא ידע אמת ושקר. זה אמת וזה לא אמת. זה המוחלט, זה השכלי העליון. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, אומר הרמב״ם, הוא הפך להיות סובייקטיבי. הוא מתעסק בשאלות של טוב ורע. מה הבדל בין טוב ורע לבין אמת ושקר? שקר לא קיים. זה דבר שלא קיים, השקר, נכון? לעומת זה, הרע הוא קיים. אם אני צריך לבחור בין טוב לבין רע, הטוב קיים, מציע את מרכולתו, הרע קיים, גם הוא מציע את מרכולתו. נכון? ואני צריך לשאול את עצמי, וואי, באמת מה לבחור, בטוב או ברע? גם לטוב, גם לרע יש קיום. לעומת זה, אם אני חי בעולם של אמת ושקר, אין פה שאלה. אמת זה אמת, שקר זה שקר. מובן? מה לא? כן, אבל איך אני חווה אותו? אתה צודק, אבל איך אני חווה את הרע? הרע דווקא מאוד מושך. יש לו הרבה דברים מעניינים לרע, נכון? העולם של הרע הוא לא עולם דמיוני, הוא עולם מעשי, ממש קיים, נכון? שפיכות דמים, גילוי עריות. זה כבר הסברה פילוסופית של מאיפה הרע בא. אבל במציאות אני חווה את הרע כאחת האופציות של החיים. לא, כי חוזר אמת, למשל, אתה אומר לי שעכשיו זה לילה, ואני רואה שזה יום, אז זה לא, אז זה לא, כמה שתביא ראיות שעכשיו לילה, לא ישכנע אותי. כי זאת המציאות הברורה. כן? אם תגיד לי שלמשולש יש ארבע צלעות, לא אקבל. בסדר? כן, מה אתה אומר? לא, השאלה באיזה עולם חי האדם. האם האדם, המציאותו הנפשית של האדם, היא שהוא בעולם של נכון ולא נכון, או שהוא בעולם של טוב ורע? אנחנו לא מדברים על קיים הכל או לא קיים הכל, זה בכלל לא מעניין אותנו. אנחנו שואלים מה יש בתוך נפשו של האדם. האם האדם חי במדרגה שבה הוא תופס את הכל כאמת ושקר, או כטוב ורע? ואחד הביטויים הבולטים זה מה שכתוב בתורה, שמאז הוא התחיל להתבייש. כן? והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. פתאום הוא עירום, הוא מתבייש. לכאורה, למה שאדם לא יהיה עירום? מה, וכי אתה מסתיר את זה? אנחנו הרי יודעים מה יש לו. נכון? נדבר איתך. כן, בסדר. אז זאת אומרת שהאדם השכלי איננו יודע מה היא בושה. נכון, אבל פה, אז זו השאלה, האם זה בגלל מצב נמוך או מצב גבוה? אומר הרמב״ם, זה בגלל מצב גבוה. אצלו הוא יודע מה האמת. אז אין מה להתבייש. ברגע שהוא חי בעולם של סובייקטיביות, של יש דברים שנגיד מן המפורסמות, שהעירום מגונה והלבוש מכובד, אז הוא כבר בעולם של טוב ורע. שבו גם זה קיים וגם זה קיים. כן. אמת זה טוב ורע? לא, רק הטוב הוא אמת. מצד האמת, הרע הוא יעדר. זה כמו מה ששאל הבחור הזה שם, עם הכיפה. כן? שהוא שאל, האם זה לא נכון לומר שהרע זה בעצם יעדר מציאות. זה נכון מהבחינה של האמת והשקר. ברור, זאת אומרת, אם הייתי מציע לאדם הראשון לעשות משהו רע, לפני החטא, הוא היה עושה? לא, לא היה עושה. אבל לא בגלל שזה רע, אלא בגלל שזה שקר. הוא ידע שזה שקר. עד רבה. לפני החטא, העולם של אדם הראשון הוא עולם ברור. הוא יודע איפה הטוב, איפה הרע, במובן של ישות קיימת לדבר עבד, חסר משמעות. כמו שלמשל, אדם שפוי לא יכניס את ידו לאש. כן? לעומת זה, ילד שלא יודע שהאש שורפת, יכול לשים את היד באש. נכון? אז זה פחות או יותר המצב של אדם הראשון לפני אחרי. אז אותו אדם, מה?
השקר, יש בו גם קיים. כי אם לא היה לו קיים,
זו שאלה גדולה. שאלה גדולה. כן, אבל איך אמרו הקדמונים, היש ישנו והעין אינו. השאלה איך להבין את זה, כן? אבל גם אם תגיד, זה כבר שאלה פילוסופית. שיש לה עין קיימות או משהו כזה, אבל זה לא כקיימות האמת. ברור שזה לא אותו הדבר. זה הרבה יותר חתוך מאשר בין טוב לרע. בסדר? מספיק לי שזה יותר, זה הכל. כן. כן, זאת אומרת, הבושה... היא דבר שאינו לפי השכל. או שזה אמת או שזה לא אמת. אדם רוצה להסתיר את גופו, אבל אנחנו יודעים על גופו. מה יש להסתיר? אם זה מצד שקר לו או חם לו, זה סיפור אחר. אבל אם זה מצד שהוא מתבייש בגופו, יש פה משהו שהוא לא שכלי. כן, יפה. עכשיו, אז בואו נקרא את זה שוב, והדברים יתבררו. כן? אתם לא רוצים שנתקדם. כן, מה השאלה? תפרי. השאלה איך הוא בכלל הגיע לזה. מה גרם לו כן לאכול, נכון? נכון. באמת שאלה גדולה. הלאה. לא, מה זה משנה כעת? טוב. אז אני שוב חוזר לדברים. האידאל המוסרי לכל פרטיו, המעשים והציור. מה? האידאל המוסרי לכל פרטיו המעשים והציורים הוא תוצאה ישרה מהאידאל השכלי, ברום חביונו. המחשבה של האנשים בעלי הרוח משוטטת היא בעיקרה למעלה בגובה האידאל השכלי, האמת והשקר. כן, זה כמו האדם הראשון לפני החטא. זהו כל התוכן שלה. מה עם האידאל המוסרי עבור אנשים כאלה? אומר הרב, התוכן של האידאל המוסרי כאחת מצלעותיו של האידאל השכלי. כלול הוא עמו ואיננו תופס מקום לבדו כלל. כלומר, כמו שלמשולש יש שלוש צלעות, לאידאל השכלי, כלומר, באידאל השכלי כלול האידאל המוסרי. בסדר? זה לא משהו בפני עצמו, או שכל או מוסר. אלא זה ביחד. מה? נאמר ככה, אם אני אבקש מאדם הראשון לפני החטא, בוא נשדוד בנק, הוא יבוא או לא? הוא לא יבוא, למה? כי זה רע או כי זה שקר? כי זה שקר, כך שההכרה המוסרית של טוב ורע כלולה כצלע בתוך ההכרה האידיאלית, השכלית. למשל, או כי זה דבר שלא עושים, בקיצור, מכל מיני סיבות. מה הסיבות שהוא יגיד למה לא ישדוד את הבנק, זה פחות חשוב. מה שחשוב לי זה שאין פה שני מסלולים, מסלול השכל ומסלול המוסר. ברמה הנעלה, אצל האנשים העליונים, בעלי הרוח, שעיקר מחשבתם כלפי מעלה של אמת ושקר, האידאל המוסרי כלול. שהתבונה. אולי. לא יודע. לא יודע. כן.
אבל לפעמים זה מתנגש. זאת אומרת, לפעמים אני מתנגש בצד מוסרי, לדוגמה שאני משורת הדין, מבחינה שכלית, אני צריך לתת לפי הדין.
נכון, כמו שגם לבישת הבגדים, לכאורה, היא מבדילה בין שני המצבים. אבל זה, אתה יכול להגיד שזה בגלל שאני כבר לא בעולם המוחלט. כמו ההבדל למשל בין עין תחת עין בימי משה לעין תחת עין בימי יהושע.
מה זה
היה
בימי משה?
הוא הוציא את העין. עם כפית. יהושע קיבל ממשה שלדורות לא עושים את זה. נכון? אלא ממון, צ'ק. הקש את המספר הסודי. מה? לא, הוא מדבר אצל האנשים הנעלים. הם עוסקים במוסר. תלוי, יש כאלה, יש כאלה. נכון, אז יש כאלה, יש כאלה. אז, אבל הם, כי הם לא כולם תלמידים של הרב קוק. תלו. תלוי איזה פילוסופים, יש כך הרבה פילוסופים. יש כאלה, יש כאלה. לא בכוונה מדויקת לצמצם המבט אל הפרטים של הטוב והרע ולסור מרע ולעשות טוב, נוכל לצייר לנו את האידאל השכלי ברום גובהו. עסק אין לו כלל הפרטיות, אלא שכשימצא המואר ממנו פגישה עם תכנים כאלה שיש בהם טוב ורע, ודאי יעשה את הטוב ולא יעשה את הרע. הצמצום לכוון את האידאל בשביל טוב ורע, זאת היא ירידה עצומה למי שהיה מוכן לחיות חיים של האידאל השכלי בעצם תאורתו. אז אומר שהרב הוא מדבר על אנשים מיוחדים, אנשים נעלים, שאצלם ההתעסקות הפרטית להגדיר זה טוב וזה רע איננה במרכז ההכרה שלהם. זה לא שזה לא קיים, אבל זה לא במרכז ההכרה. אבל ברגע שאותו אדם נעלה ייפגש עם שאלה של הכרעה מוסרית, הוא יבחר בטוב ועם הסברה. לא הבנתי מילה אחת מה שאתה אומר. כן. זה הקושיה של הרמב״ם בתחילת הפרק שם. והוא עונה שלא ייתכן לומר שאדם עבר עבירה והוא שקנה מעלה יותר גבוהה ממה שהיה לו. נכון? תחילת המורה.
ככה שאלה יותר גדולה. למה אדם שמעלה מוסרית כל כך גבוהה, למה שצריך שיהיה בכלל את האופציה לירידה?
טוב, זו שאלה שעליה עונה הרמח"ל בתחילת ספרו דרך השם. נכון? כן, הלאה. מה, לא למדת דרך השם? לא יכול להיות. למדנו פה את זה. כן. מה? וכל הפרעות... הייתי באמצע להסביר את זה. כן, כן. אני חושב שהסברתי טוב. זאת אומרת שיש לפעמים אנשים שעוסקים בשאלות מדויקות. מה הטוב ומה הרע? ואז זה מתפרט להרבה הרבה פרטים. במקרה כזה תעשה ככה, במקרה כזה תעשה ככה. זה השולחן ערוך מדויק של הטוב והרע. זה חשוב מאוד, השולחן ערוך של הטוב והרע. אולי זה אפילו השולחן ערוך היותר חשוב. כן? אם לא, אז אני, איך אני אתהלך בעולם? בין טוב לרע, אני לא יודע מה לבחור. זה דבר חשוב ביותר. מה? למשל, לעומת כיצד להגביר את היכולות של הרכב שלי בחורף. זה דבר חשוב, אבל זה פחות חשוב משאלות של טוב ורע. נכון? במיוחד שאין לי רכב. אבל גם אם היה לי.
שהרב אומר, טוב ורע מתכוון לקטע המסכולי המוסרי?
כן. טוב ורע זה הקטע המצפוני המוסרי. נכון? טוב, כן, בבקשה. הרמח"ל מסביר שהבחירה החופשית היא מנוף מרכזי בהשגת תיקון העולם. על ידי שהאדם בוחר בין הטוב לבין הרע, הוא מגלה את ייחוד הבורא כאחת המגמות הנסתרות של ההוויה. בסדר? אבל זה... אני רק מקצר מאוד. אוקיי. עכשיו, בואו נחזור לעניין. אומר לנו הרב, האדם העילאי, הוא פונה כלפי מעלה, הוא בוחר בין אמת לשקר, ואצלו כל הנושא המוסרי כלול באופן מובנה בתוך ההכרה השכלית שלו. זה לא שהאדם הנעלה כותב ספר אחד למטאפיזיקה, ספר אחר לאתיקה. זה אותו ספר אצלו. מובן? ככה היה אמור להיות. היה יהודי אחד שניסה לעשות את זה, כתב ספר בשם אתיקה. מה? הוא בחיים האישיים שלו דווקא היה די מוסרי. הבעיה היא שהוא היה בעל גייבה. הייתה לו גאווה כזאת שהוא חשב שהוא מסוגל להסביר את הכל כמו חכמי הגיאומטריה. הוא לא הבין שבעולם ירוד, בעולם נפול, שבו יש הבחנה בין המטאפיזיקה לבין האתיקה. לכן צדקו הרבנים שזרקו אותו לעזאזל. כן. מה?
אני רואה קשר ונשאל אולי החוקות שהתורה כן רוצה לכוון אותנו למקום כזה שיש את הדברים האלה?
יכול להיות. אחי, הבנתי, מה אתה רוצה?
נשאל עם המונח שיש לך נגיד מה שנקרא לך חילה ובדיעבד, זה לא באיזה סוג של מקום ההפרש הזה שיש בין האמת השקר לבין המחקר.
זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. הנה, בואו נראה עוד פעם. לא בכוונה מדויקת לצמצם המבט אל הפרטים של הטוב והרע. ולסור מרע ולעשות טוב נוכל לצייר לנו את האידאה לשכלי ברום גובהו. עסק אין לו כלל עם אלה הפרטיות, אלא שכשימצא המואר ממנו, שכשימצא המואר ממנו פגישה עם תכנים כאלה שיש בהם טוב ורע, ודאי יעשה את הטוב ולא יעשה את הרע. כן, זה הולך ביחד. בסדר, גם אצל הפילוסופים. גם אצל הפילוסופים זה ככה. גם אצל הפילוסופים זה ככה. אז מה? איפה כתוב תורה פה? כתוב פה תורה? ראית את המילה תורה פעם אחת פה? זה לא קשור לתורה. אפלטון גם חשב שהתפקיד של הפילוסוף זה להתעסק בצפייה באידאות העליונות. ושמזה יש לזה השלכה לגבי ניהול המדינה וכו'. איפה כתוב פה תורה? לא כתוב פה תורה. האידאל השכלי זה... לא הבנתי. אין דבר כזה אנשים בעלי חשיבה עילאית עליונה?
בדיוק. אבל מה זה עילאית עליונה? זה לא אומר שהוא חכם גדול.
למה לא? זה יכול להיות גם שהוא חכם גדול.
זה לא חכם גדול, אבל זה לא בגלל שהוא חכם גדול. יש פה משהו
ש... זה יעשה אותו חכם גדול. זאת אומרת, אדם שמסתכל כלפי מעלה, אז הוא מגיע. פעם שאלו, אני חושב את הצמח צדק. שפעם הוא היה ילד. והוא שיחק עם הילדים האחרים. והמשחק היה לעלות על איזה עמוד, ומי שמגיע הכי גבוה, מנצח. אז הילדים עלו, ירדו, עלו, ירדו. והוא עלה למעלה, 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 בראש העמוד. עד שבא אביו והוריד אותו. שאל אותו האבא, איך הצלחת לעלות כל כך גבוה? הוא אומר, פשוט, החברים שלי, כל פעם שהם עלו, הם הסתכלו למטה. אז הם פחדו, אני הסתכלתי רק למעלה. עם זה אתה לומד משהו. כן? שיש אנשים שבגלל שהם מסתכלים כלפי מעלה, הם עולים. אז מה? מה? למעלה אצל הפילוסופיה זה גשמיות? למה? מי אמר לך שהוא לא מאמין במושג הזה? איך אתה יודע? יכול שכן חושב ככה או שלא חושב ככה. אבל מה גם אם אלוהים זה אלוהים, זה לא אומר שהפילוסוף הוא גשמי, עד רבה, הוא רוחני. תעשה גברים רוחני. אתה לא יודע, או שהתחנכת בחינוך שבו אומרים לך, תשמע, פילוסופים זה הכל גשמיות. אבל זה לא נכון. אגב, כל הדרשות בחנוכה שיוון, זה רק תרבות הגוף. קצת קשה, אז מה זה הפילוסופים שלהם? לא יודע, או שכן או שלא. לא, אני אומר שההחלטה הזאת, נראה לי, זה לא צודק לעשות את זה. להגיד, מי שיש לו תורה הוא עוסק ברוחניות, מי שאין לו תורה לא עוסק ברוחניות. זה לא נכון. מה, בודה לא עסק ברוחניות? לאוצה לא עסק ברוחניות? הם לא שמעו על התורה בחיים שלהם. מה דיון ארוך?
איך בן אדם בלי התגלות בתורה
פתאום מסתכל? זו שאלה מעניינת, אבל זאת, קודם כל זאת היא עובדה. בואו לא נתכחש לעובדות. יש אנשים רוחניים שלא קיבלו תורה. עד כאן ברור? זהו, מדברים איתך. יש אנשים רוחניים שלא קיבלו תורה. זה מקובל עליך?
לא.
לא. אתה אומר שהעובדות לא נכונות. כלומר, לא לבלבל לך את התיאוריה עם העובדות. אה? רוחניות זה משהו לא גשמי.
רוחניות זה לא רק משהו לא גשמי,
רוחניות זה משהו שקשר למי שאמר והיה עולם. נו, ואז מה? ואתה חושב שאין בעולם אנשים שמיודעים את מי שאמר והיה העולם בלי תורה? הרי יש לי שאלה. אלוהים ברא את העולם, כן או לא? כן. הוא עשה את זה לפני שהוא נתן את התורה? אז למה שאנשים לא ידעו את זה? אז ממילא הם יודעים אותו, מי המחשב לא יודעים אותו? או שהם לא מתעסקים בזה. קיצור, הסתבכת. החלטת מרוב דתיות שמי שלא קיבל תורה לא יודע מה זה רוחניות. וזה הרי לא נכון. זה תנא דבידיה הוא מפורש, לא? מידעני עלי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין חורין, בן ישראל בן נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי מעשה שהוא עושה. היו? בסדר, הלאה. כן. אגב, הרמב״ם תחילת הלכות עבודה זרה. איך נולדה עבודה זרה? מה אומר הרמב״ם? איך היא נולדה? הם ראו שיש נבראים עליונים, בעלי דעה והשכל, שהם משהו בעלי השגה אדירה. והם חשבו שרצון הבורא שנעבוד להם. מה? הוא מתכוון לשכלים העליונים של אריסטו. כן? הוא אומר, מזה התחילה עבודה זרה. עכשיו, זה הרבה לפני שאברהם אבינו נולד אפילו. אז אם כן, יש דבר כזה. רוחניות אצל האומות. כן, מה אתה אומר? לא, שפינוזה הוא לא הבין שהוא חי בעולם ירוד, שבו אתה לא יכול להסביר הכל. הייתה לו גייבה. איך הוא אמר שפינוזה? הוא אמר, התפיסה שלי של אלוהים איננה שונה מתפיסתם של נביאי ישראל, כפי שניתן להבין ממספר מסורות משובשות שהגיעו עד אלינו. אבל ההבדל הוא שהם ראו את הדברים, נדבר על הנביאים, כן? הם ראו את הדברים כמבעד לענן, ואני ראיתי כביום בהיר. לא רע. כביום בהיר. את האלוהות. כן. הם ראו כמבעד לענן, אני ראיתי כביום בהיר. זאת האמת, זאת האמת. זאת האמת.
גם אם זה האמת, זה משפט קצת כהן, כאילו זה משאיר כאילו פרצה לכל ה... לא יודע, לכל הדתיים,
למה?
להגיד, על זה אין תשובה. לא, אין תשובה. זה משהו שאתה לא יכול להבין.
מה אני יכול לעשות? זאת יהודה שיש דברים שאני לא מצליח להסביר. לא? סליחה, זה לא ככה אצלך גם? יש דברים שלא מצליחים להסביר, מה? אה, כי האמת הזאת היא נכונה. יש דברים שאפשר כן להסביר. יש דברים שאפשר להסביר. דברים שאי אפשר להסביר. מה שאפשר להסביר, אז אפשר להסביר. למשל, זה שהתורה האמת, זה אפשר להסביר. זהו. לא הבנת. לא, אני... אתה מסתכל עליי ככה ולא מסביר לי מה קשה לך. אז לכן זה מאוד, זה רק מעכב את השיעור. תסביר מה קשה לך, אז תוכל להתקדם. התורה היא אמת לאמיתה, זה נכון. האם אתה מסוגל להבין הכל? התשובה היא לא. כן או לא? זה הגיוני, לא? אפילו משה, שהוא זה שדרכו עברה התורה. כן, זה אפשר כן. כי את זה כן אפשר להסביר. איך אנחנו יודעים שהתורה היא אמת? למשל, יש משפטים במתמטיקה שאפשר להביא להם הוכחה? כן או לא? האם יש משפטים במתמטיקה שאי אפשר להביא עליהם הוכחה? יש, נכון? האם בגלל שיש משפטים שאי אפשר להביא עליהם הוכחה, אז זה אומר שהמשפטים שאפשר להביא עליהם הוכחה באמת הם לא מוכחים? האם זה שיש משפטים במתמטיקה שלא ניתנים להוכחה?
זה...
יפה, זה גם על המשפטים שכן אפשר להביא אליהם הוכחה. כן אפשר להביא הוכחה? המשפטים שאפשר להוכיח אותם, כן אפשר להוכיח אותם? תודה. אז אותו דבר, לגבי השאלה האם התורה היא אמת או לא, את זה אפשר להוכיח. יש דברים שאני עוד לא הצלחתי לפתור. משפט פרמה למשל, זה לקח כמה מאות שנים מה שהצליחו לפתור אותו. ולפעמים יש משפטים שעד היום הזה לא הצליחו לפתור אותם.
אבל אתה יכול לפתור מספיק כדי להראות שזה עובד.
לא, מה שעובד, עובד. לא, לא מסתכל מהזווית שלי. האם התורה היא אמת או לא? התשובה היא כן. האם זה ניתן להוכחה? תשובה, כן. האם יש דברים שאני לא מבין? כן. מה הבעיה? למשל, אני לא מבין. יש דברים שמסופקים. לא קשור לאמיתת התורה. דברים אחרים הם מסופקים. מובן? למשל, אנחנו לא יודעים את מספר הכוכבים בגלקסיה. לפחות נגיד, מספר מדויק אנחנו לא יודעים.
מי
אמר שזה לא עקרוני? אולי זה מאוד ישנה. אם זה מכפלה של תרייג, תשמע, אנשים יהיו מתים על זה. טוב. זה לא משנה. זה לא משנה. כי מספר הכוכבים שהתלמוד אומר שיש, שהוא באמת די דומה למספר הכוכבים שטוענים היום שיש, זה בכלל לא משנה האם התלמוד התכוון לנתון אסטרונומי או לא. גם הסוגיה שם איננה מתכוונת לתת נתון אסטרונומי. זה מרשים, אבל זה לא... אז זה שיש גם, לא, כי אם אתה הולך בכיוון כזה, אתה צריך לדעת שיש בספרות הרבנית הרבה דברים לא נכונים מבחינה מדעית. כמו למשל, תסתכל בתלמוד, תראה שברוב המקומות, לפחות רש"י ככה מבין, מניחים שהארץ שטוחה. לא. לא. הזוהר לקח את זה מהמדע היווני שאמר את זה. כן, זה נכון. בסדר? אנשים מתפעלים, מוצאים חוברות וכל מיני דברים כאלה. קשקוש באלמה. בסדר? הרסתי לך את האמונה עכשיו. בסדר? מה? לא, לתורה זה לא אכפת אם העולם הוא שטוח או עגול. לא, לא קשור למושגים נמוכים. אני אומר, השאלה האם העולם הוא עגול או שטוח, איננה שאלה רלוונטית. יש לזה השלכה הלכתית לגבי מי שנוסע מאוסטרליה לסן פרנסיסקו, באיזה יום הוא מחליף את השבת. כן, אז... הלאה. טוב. וכל הפרעות נגד המוסר היותר טוב הנהוג בספירה האנושית. הבאות מצד איזה התגברות של מחשבה חופשית ניסה. יונקות הנדשדן מתשוקת האידאל השכלי לעלות אל מקומו. אלא שבמקום שהאידאל השכלי לעולם לא ישלול את הערך של הטוב והרע, לא יאמר על הטוב רע ועל הרע טוב, אלא יתרום על גביהם, ובכל מגע שיבוא לידו יישאר הטוב טוב והרע רע, כל זמן שהוא בצביונו הרע ובגבולו, יבואו המושפעים מהניצוץ הקטן של הזהורית של מעלה, שרק השעת עין מההכרה החודרת וחדישות של הרצון ביחס להחזקת המעמד של הטוב והרע ביחוסם עליהם בדרכי החיים פעלו עליהם, לידי חילוף ותמורת שיאמרו על הרע טוב, על הטוב רע ועל הרע טוב, הארץ נשמתה מתחתם ובשמיים מעל לא ימצאו מעמד. מה? כן, לכן קראתי אותם בבת אחת כדי שהם יהיו רואים, כן. לא. לא, זה סתימת העיניים. כן. השעת העין זה סתימת העיניים. בסדר? כן, זה נגד ניטשה. זה נגד ניטשה. חלק גדול מהדיבורים על מוסר וטוב ורע בחלק הזה של אורות הקודש, זאת התייחסות למשנתו של פרידריך ניטשה. ניטשה טען, כתב ספר מעבר לטוב ולרע, שבו הוא טוען שהמוסר והדת ואלוהים, כל זה לא מוסרי. למה זה לא מוסרי? זה הקטין והנמיך את קומת האדם. האדם זה משהו עליון, בה המוסר מרקח את ליבו של האדם, הופך אותו לעבד, לחנון. בסדר? אז זה, כל החננות האלה שהדת יצרה, זה בעצם חצי אדם. לכן הוא אומר לזרוק את המוסר, לזרוק את הדת, וביחד עם זה גם לזרוק את אלוהים. בסדר? זה המוסר, זה מה שטוען ניטשה. עכשיו, ניטשה היה אדם נעלה, ללא שום ספק, ובוודאי שהוא לא התכוון למה שעשו ממשנתו אחר כך הנאצים. הנאצים השתמשו בתורתו של ניטשה כדי להגיד נגד היהדות בעצם. היהדות היא מייצגת את האמונה ואת המוסר, וצריך להחזיר את האדם העליון, אוברמנש, וזה בעצם האדם החזק, האכזרי וכו'. מה? אחותו היא זו שזייפה את הכתבים שלו, היא הייתה נאצית בעצמה וכו'. מה? אחותו של ניטשה, כן. עכשיו, אומר הרב, מאיפה, שוב, כשהרב פוגש איזושהי דעה, אחת השאלות שמטרידות את אדם, שמטרידות את הרב, זה מאיפה זה בא. מה נקודת האמת שמסתתרת בתוך השיטה הזאת? אומר הרב, מה שמסתתר שם זה ניצוץ מן האמת העליונה, ששם אין הבדל בין טוב לרע לבין אמת ושקר. אצל האדם הנעלה, שעוסק רק באמת ושקר, שאלת הטוב והרע לא מתחילה, אבל ברור שהוא ייפגש עם הטוב, יעשה את הטוב, ולא את הרע. אבל אנשים כמו ניטשה, הם פגשו קצת משהו מן הרעיון הזה, הם לא מבינים שהם בעולם ירוד, וזה גורם אצלם לזלזל בטוב והרע, ולומר על הטוב שהוא רע ועל הרע שהוא טוב. מה? בגלל שהם הרגישו, כלומר, השאלה ככה, לפעמים אדם אומר שטות, אבל השטות נולדת מאיזושהי הרגשה נכונה. ההרגשה הנכונה היא שיש מדרגה באדם שבה לא מדברים על טוב ורע, מדברים רק על אמת ושקר. עכשיו, הידיעה הזאת חודרת לתוך הנפש שלהם, אבל כיוון שהם לא במדרגה של האדם העליון האמיתי, אז זה מתרגם אצלם כ... אז אין טוב ורע. מובן? אז הוא לא, כן, הוא לא היה גונב. נכון. ניטשה, אז הוא לא במדרגה של האדם הראשון, הוא במדרגה של האדם התחתון. אז זהו, זה בדיוק מה, בואו נקרא את זה, שזה יתברר. וכל הפרעות נגד המוסר, כלומר, הטיעונים שמבטלים את הערך של המוסר, נגד המוסר היותר טוב הנהוג בספירה האנושית, הבאות, מצד איזו התגברות של מחשבה חופשית ניסה. מה זה המחשבה החופשית הניסה? זה ניטשה, שהשתחרר אפילו מאלוהים. יונקות הן את לשדן, כלומר, מאיפה זה בא, המחשבות האלה? מתשוקת האידאל השכלי לעלות אל מקומו. הם היו רוצים להיות במדרגה הזאת, האנשים האלה, הניטשיאנים. אלא שבמקום שהאידאל השכלי לעולם לא ישלול את הערך של הטוב והרע, לא יאמר על הטוב רע ועל הרע טוב, אלא יתרומם על גביהם, ובכל מגע שיבוא לידו יישאר הטוב טוב והרע רע, כל זמן שהוא בצביונו הרע ובגבולו. אז במקום זה יבואו המושפעים מהניצוץ הקטן של הזהורית של מעלה, כלומר ניטשה, שהוא מושפע קצת מהרעיון הזה שיש למעלה, למעבר לטוב ולרע, אשר רק השעת עין מההכרה החודרת וחלישות של הרצון ביחס להחזקת המעמד של הטוב והרע ביחסים אליהם בדרכי החיים פעלו עליהם. אז זה מביא אותם לידי חילוף ותמורה. כלומר, בלבול. עד שיאמרו על הטוב רע ועל הרע טוב. רק רגע, 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 אנחנו מדברים עם עוד מישהו. יש עוד אנשים פה. מה? מה אתה אומר? לא, אתה בסדר. זה אני לא בסדר. מה אתה אומר? פשוט. אם אני אומר למישהו, תשמע. למשל, אני אגיד לילד קטן, אתה יודע, כדאי לבוא לבית הכנסת, כי יש שם סוכריות. מחלקים סוכריות בבית הכנסת. אז יום אחד נראה אותו, פותח את הארון במטבח, מתחיל לאכול סוכריות. מה אתה עושה פה? אני בבית הכנסת. נכון? כי אצלו ציירו את בית הכנסת כמקום שבו יש סוכריות. אז הוא אומר, מצוין, אני הולך לבית הכנסת. בארון של המטבח מוציא את הסוכריות. אתה מבין אותי? איך נולדה אצלו הטעות? כן, לא. הלו, מדברים איתך. רגע, רגע. השלב הזה של הסוכריות הבנת? בסדר. עכשיו, מה שאומר הרב קוק, שניטשה, זה פעל אצלו כמו הסיפור של הסוכריות. הוא הבין שיש מדרגה ששם אין טוב ואין רע. כן. אז הוא לוקח את המדרגה הזאת שהיא נכונה אצל האדם השכלי, בעל האידיאל השכלי העליון, והוא מתרגם את זה אינטואיטיבית בעולמו הנמוך כאין טוב ואין רע. בדיוק. עכשיו זה יותר ברור? מה לא ברור? בסדר. כן, מה? יש מקום שבו יש רק אמת ושקר. בסדר? המקום הזה הוא מקום שניטשה לא עולה אליו. אבל יש לו אינטואיציה מסוימת על קיומו של המקום הזה. ולכן הוא מביא משם דבר מחוץ להקשרו. במקום ללכת לבית הכנסת, לאכול את הסוכריות שם, ואז לשמוע דרשה, קריאת התורה, תפילה וזה, הוא נשאר רק עם הסוכריות. בסדר? ואז אכילת הסוכריות במקום הזה, זה לא במקום הנכון. כן. מה? אשר רק השעת עין מהכרה החודרת, חשוב של הרצון, ביחד החזקת המעמד של הטוב הרב ייחוסם עליהם, אל אותם האנשים.
אליהם עצמם.
כן, אליהם עצמם, נכון.
הם לא מספיק מוסריים.
נכון, אז זה מביא אותם מדי חילוף ותמורת, שאומרו על הטוב הרב ועל הרטוב, הארץ נשמטה מתחתם, זאת אומרת, כבר הם לא בארץ, כלומר, הם לא בחיים של טוב ורע, ובשמיים מעל ההכרה השכלית האידיאלית, לא ימצאו מעמד, עוד לא הגיעו לשם. אז יוצא, זה בעצם מצד אחד זה התעלות, מצד שני זה כמו מי שתלוי בין שמיים וארץ. כן.
אפשר להגיע למדרגה
הזאת בלי להכיר בכוח עליון? שאלה, אני לא יודע מה זה כוח עליון, אבל בסדר. בלי אלוהים. זה שאלה, אולי אדרבה, המושג של אלוהים אצל ניטשה הוא יותר זך מאשר אצל רוב הדתיים. כי אצל ניטשה הוא משוחרר מכל המסע של המסורת של הדורות. אני חושב שהוא משוחרר באמת. הוא כותב בעצמו שהעולם הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל עתיק היומין עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. ומה הוא התכוון, ניטשה? בעצם צריך למחוק את מושג האלוהים שהנצרות הרגילה אליו, כדי להגיע למושג יותר טהור שנשמר במעמקי היהדות. מעניין. לא חזר בתשובה, הוא בעצם פירש פה מה שהוא אמר שם. היהדות שהוא הכיר זה התנ"ך. כן, ככה נראה לי. עד כאן היום, שלום.